שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף מ"ג במסכת חולין. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים באמצע מ"ד עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשישה סעיפים. שני הסעיפים הראשונים הם המשך של דברים שראינו אתמול. שאר הסעיפים עוסקים בטרפות, אבל הם מובאים כאן בדרך אגב. הסעיף הראשון בעצם חוזר על משהו שכבר הזכרנו אתמול, וזה שמונה סוגי הטרפות הכלליים יותר. כלומר, הזכרנו שיש שמונה סוגים של טרפות כלליים, ותחתם יש 18 סוגים פרטיים יותר. אז שמונה הסוגים הכלליים, הזכרנו אותם כבר, נזכיר אותם עוד פעם עכשיו, וזה דרוסה, נקובה, חסרה, נטולה, קרועה, נפולה, פסוקה ושבורה. לא נזכיר עוד פעם את ההסבר של כל אחד, אפשר לראות בסיכום באתר. מי שאמר את השמונה האלו זה אולה, ואומרת הגמרא, הוא בא להפוק עם הרחיש בר פאפה, שהוא אומר שיש עוד סוג, שזה לקוט של הכליה, שזה לא קשור לנקב, אלא זה סוג של מוגלה בכליה, לדעת רחיש בר פאפה גם זה מטריף, לפי אולה זה לא. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי הטריפה של נקובה, כלומר נקב, כשבתוך הסוג הזה יש פירוט של כל מיני איברים שבהם יכולים להיות נקבים שמטריפים. במשנה ראינו 9 נקבים כאלה, שזה נקב בוושת, בקרום המוח, בלב, בריאה, בקיבה, במרה, במעיים, בקרס ובהמסס ובית הכוסות, שזה דבר אחד. לעומת זאת חייא בר רב אומר שיש רק 8. איזה הוא מוריד? הוא מוריד את הנקב של כיס המרה, כי הנקב שם זה מחלוקת. המשנה שלנו סוברת כמו רבי יוסי ברבי יהודה בברייתא שזה כן מטריף, אבל רבנן בברייתא אומרים שלא, וחייא בר רבא סובר כמותם, ולכן הוא אמר שיש רק 8 ולא 9. זו דעתו. רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן דווקא פוסק כמו רבי יוסי ברבי יהודה שזה כן מטריף, והוא גם מספר שרבנן רצו להוכיח שזה לא מטריף מאיוב שאומר ישפוך לארץ מררתי, כלומר המרה שלו נפצעה, והנה הוא בכל זאת היה חי, כלומר זה לא מטריף, אבל רבי יוסי ברבי יהודה דוחה ואומר שם זה היה נס, אי אפשר להוכיח משם. עד כאן הסעיף השני לגבי נקב בכיס המרה. הסעיף השלישי באמצע עמוד א', אגב זה שהזכרנו עכשיו מימר של רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן, הגמרא מביאה עוד 3 מימרות שלו לגבי טרפות. מימרה אחת, לגבי ניטה לכבד, אם כל הכבד ניטה לוודאי שזה טרפה, אם חלק נשאר זה לא טרפה. כמה צריך להישאר? זה מחלוקת תנאים. לפי המשנה שלנו מספיק שנשאר משהו, לפי המשנה בנו ד' צריך שישאר כזית, ורבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן פסקו ככה, שצריך שישאר כזית. עכשיו על זה שואלת הגמרא, הרי גם המשנה שלנו וגם המשנה שם זה סתם משנה. גם רבי יוחנן פסק דווקא כמו סתם משנה שם ולא כמו סתם משנה אצלנו. אומרת הגמרא, לפי רבי יצחק ברב יוסף, לרבי יוחנן בכלל אין כלל שהוא צריך לפסוק כמו סתם משנה, ולכן הוא חופשי לפסוק כמו איזה משנה שהוא רוצה, ומאיזשהו שיקול הוא פסק כמו המשנה שם. תראו בסיכום שלנו באתר שגם השאלה וגם התשובה לא כל כך ברורות לנו. בכל אופן, זאת המימרה האגבית הראשונה של רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן. מימרה שנייה זה לגבי ניקב כיס המרה, שכאמור לדעתו זה כן טריפה. אומר רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן שאם זה ניקב בצורה כזאת שכבר מההתחלה כשזה ניקב הכבד צמוד לנקב וסותם אותו, אז זה כשר. זאת מימרה שנייה. ומימרה שלישית אגבית גם כן לגבי נקב, אם ניקב הקור כיוון שזה מטריף, אבל זה לא נקב מפולש שחוצה גם את השכבה החיצונית וגם את הפנימית, אלא או בחיצונית או בפנימית, אז זה לא מטריף. אלה 3 המימרות האגביות של רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן. ואגב זה בסוגריים, הגמרא מביאה דין דומה של רבא לגבי הוושת. גם בוושת יש 2 שכבות, שכבה פנימית לבנה יותר ושכבה חיצונית אדומה, וגם שם, כמו בקור כיוון, צריך שהנקב יהיה גם בפנימית וגם בחיצונית. עכשיו עוד סוגריים, שואלת הגמרא, גם על הוושת וגם על הקור כיוון, מה יקרה אם באמת יש נקב גם בפנימית וגם בחיצונית, אבל הם לא זה מול זה, האם זה מטריף או לא? אז לגבי זה יש 2 דעות. רב פאפ אומר שבו בוושת זה כשר, בקור כיוון זה טרף. רב אשי אומר בדיוק להפך, בוושת זה טרף, בקור כיוון זה כשר. מה הסברות? אז הסברה של רב פאפה זה שבקור כיוון, כיוון שהמזון מצטבר ויושב שם כמה זמן, אז גם אם הנקבים לא זה מול זה, עדיין מזון יכול לצאת דרך הנקב בשכבה הפנימית, ולזול אל הנקב בשכבה החיצונית, ובסוף לצאת החוצה, כך שזה נחשב נקב מפולש, ולכן זה מטריף. בוושת, לעומת זאת, המזון זז מהר, הוא לא יכול לעשות את המסלול שעכשיו אמרנו, ולכן זה לא נחשב מפולש. זו דעת רב פאפה. רב אשי, ולמסקנה גם רב פאפה, טוען בדיוק להפך. הוושת זה איבר שזז הרבה, הוא מתכופף, מזדקף, ולכן מדי פעם יכול להיות פתאום מצב ששני הנקבים בשתי השכבות כן יהיו זה מול זה, ולכן שם זה נחשב מפולש וזה מטריף. הקור כיוון לעומת זאת הוא לא דבר שזז, הוא קבוע, ולכן הנקבים אף פעם לא יהיו זה מול זה, ולכן שם זה לא נחשב מפולש וזה לא מטריף. עד כאן הסוגריים לגבי שני נקבים שהם לא זה מול זה, ועד כאן הסעיף השלישי עם 3 מימרות של רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן. הסעיף הרביעי, 3 שורות לפני סוף עמוד א', גם הוא דרך אגב. ראינו עכשיו מימרה של רבא לגבי נקבים בוושת, אז אגב זה הגמרא מביאה עוד 2 מימרות של רבא. מאמרה אחת זה שאומר רבה, אם היה נקב שמטריף, אז גם אם אחרי זה עלה עליו קרום וכיסה את הנקב, זה לא עוזר. הבהמה הזאת עדיין טריפה. למה? תראו שברש"י יש שתי ספרות, או כי זה סתימה שלא באמת החזיק מעמד, או כי ברגע שהיא הייתה טריפה, גמרנו, היא טריפה, היא לא יכולה לצאת מזה. זאת מאמרה אחת. מאמרה שנייה זה לגבי ספק דרוסה. כלומר, נניח שיש לי עדר של פרות, ויום אחד נכנס אריה לתוך העדר ושמעתי צעקות, הגמרה בדף נ"ג, נפרט על זה יותר כשנגיע לשם, מביאה מחלוקת, האם צריך לחשוש שהאריה תקע את הציפורניים באחת מהפרות, כלומר גרם לה להיות דרוסה, שזה טריפה. רב אומר שלא חוששים, כי לבהמות יש חזקת כשרות. שמואל אומר שחוששים, ולכן אחרי ששוחטים צריך לבדוק את הפרה, האם יש סימן לזה שאריה נעץ את הציפורניים. עכשיו ברוב האיברים לא צריך לבדוק את האיבר עצמו, מספיק לבדוק בבשר האם יש סימן, אבל בוושת צריך לבדוק את הוושת עצמה. איך בודקים? אז כמו שהזכרנו מקודם, בוושת יש שתי שכבות, מבפנים זה לבן, מבחוץ זה אדום, ועל זה אומר רבא, כשבודקים צריך לבדוק מבפנים, כלומר בחלק הלבן ולא בחלק האדום שבחוץ, כי שם קשה להבחין. זאת המאמרה השנייה האגבית של רבא, ובזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב', ועכשיו אגב זה שדיברנו על ספק דרוסה, נדבר באופן כללי יותר על ספקות, וזה מוביל אותנו לסעיף החמישי של השיעור. אז הסעיף החמישי כאמור זה לגבי ספקות. לגבי ספק דרוסה הרגע כבר אמרנו שזה מחלוקת האם חוששים או לא, לפי רב לא חוששים, לפי שמואל חוששים. עכשיו נדבר על ספק ניקב. כלומר, שחטתי פרה, פתחנו אותה ומצאנו בתוך הוושת קוץ. כלומר, קצת לפני ששחטו אותה, כנראה שהיא אכלה קוץ. עכשיו אומר רב קיאנה בהמשך, אם הקוץ הזה רק מונח בוושת ולא תחוב בוושת, ברור שזה קשר. הרי כל הבהמות אוכלות קוצים, זה לאו דווקא עושה להם חור, אין סיבה לחשוש. אבל מה אם הקוץ הזה ממש תחוב בוושת? האם צריך לחשוש שהקוץ עשה נקב מפולש בוושת וזה טריפה? אומר אולה, לא. לא צריך לחשוש, לבמה יש חזקת כשרות, ואפילו לא צריך לבדוק מהצד השני, הכל בסדר. זה מה שאומר אולה, שוב, בספק, לא צריך לחשוש, כי יש חזקת כשרות. זה אולה, על זה הגמרא מביאה 4 קושיות, 2 קושיות מדיני טרפות, ועוד 2 קושיות מתחומים אחרים, את כל הקושיות הגמרא תתרץ. קושיה הראשונה, זה מהמקרה הקודם שדיברנו עליו, ספק דרוסה. למה בספק דרוסה חששנו ואמרנו שצריך לבדוק, וכאן לא חוששים? אומרת הגמרא, זה הרי מחלוקת. אז אולה סובר כמו רב, שאומר שלא צריך לחשוש, לא שם ולא פה, כי יש כאמור חזקת כשרות. זאת קושיה הראשונה והתירוץ. קושייה שנייה, אם אדם שחט בסכין, ואחרי זה הוא בדק אותה והוא ראה שהיא פגומה, אז חוששים שהייתה פגומה כבר כשהיא חתכה את הקנה והוושת, ולכן זו טריפה. אז למה שם חוששים ובקוץ לא חוששים? אומרת הגמרא, זה מאוד שונה. בסכין, הרי כרגע היא פגומה, ודאי. כלומר, יש ראותה בחזקה. בקוץ לעומת זאת, אין לי שום דבר ודאי. זה שיש קוץ לא אומר שזה נקב מפולש, לכן בקוץ, אולי לא חושש. זאת הקושייה השנייה והתירוץ. שתי הקושיות הבאות הם כאמור מתחומים אחרים. הקושייה השלישית זה מאדם שיש לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, והוא אכל אחת מהם, והדין הוא שחוששים שהוא אכל את החלב, הוא צריך להביא אשם תלוי, אז למה שם חוששים ובקוץ לא? עונה הגמרא בקלות, עוד פעם, כי שם אחת מהם ודאי אסורה. כאן לעומת זאת אין לי שום דבר שוודאי אסור, לכן מקלים. זאת הקושייה השלישית והתירוץ. והקושייה הרביעית והאחרונה, פעם מעולם התומה, הרי בספק תומה ברשות היחיד מחמירים, אז למה בספק תומה מחמירים ובקוץ מקלים? עונה הגמרא גם כן בקלות, מה אתה משווה דיני טריפה לדיני תומה. בתומה יש דין מיוחד שבספק תומה ברשות היחיד מחמירים, ברשות הרבים מקילים, זה הלכה למשה מסיני, אל תשווץ בכלל לדיני תרופה ששם אולה, כאמור, לא חושש. עד כאן הסעיף החמישי, שוב לסיכום, אולה אומר שמצאנו קוץ תחוב בוושת מבפנים, לא צריך לחשוש לכלום, אפילו לא צריך לבדוק את הצד החיצוני של הוושת, יש לה בהמה חזקת כשרות, אולי אפשר להשליך מכאן על כל הצורך בבדיקות אחרי השחיטה, מתי אפשר לסמוך על חזקת כשרות ומתי צריך לבדוק, לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן, הגענו לאמצע עמוד ב' ואנחנו עוברים לסעיף השישי והאחרון של השיעור. הנושא של הסעיף הזה זה נקב בתורבץ הוושת. מה זה תורבץ הוושת? אז לפני שנדבר על תורבץ הוושת, קודם כל נקדים שאת הוושת אפשר לחלק לארבעה אזורים. האזור הכי קרוב לפה, שהוא ממש ממש צר, הרוחב שלו הוא פחות מהאורך של גרגיר סעורה, וזה נקרא המבלעתה, שם בולעים. האזור הבא אחריו זה אזור בוושת שהוא עדיין קצת קשה, ולכן אם חותכים שם, אז אחרי שחותכים הוא מתרחב. זה מה שעושה צינור קשה, כשחותכים אותו הוא מתרחב, זה האזור השני. האזור השלישי שהוא עוד יותר רחוק מהפה, זה אזור שהוא קצת יותר רך, ולכן שם אם חותכים הוא לא מתרחב, אבל גם לא נייצר יותר, נשאר איך שהוא. והאזור הרביעי, שזה רוב הוושת, הוא רך יותר, ושם בגלל שהוא רך, אם חותכים אותו, אז הוא מתכווץ. אלה ארבעת האזורים. עכשיו, כאמור, הנושא שלנו זה אזור שנקרא תורבץ הוושת, שבעברית זה החצ צר של הוושת. איפה זה נמצא? אז יש שלוש דעות. חכם בשם יונה אומר שזה רק האזור הראשון, כלומר המבלעתה, הכי קרוב לפה. שמול אומר שזה האזור הראשון והשני. רב מרי אומר שזה האזור הראשון, השני והשלישי. מה שמוסכם על כולם זה שזה לא האזור הרביעי. האזור הרביעי זה לא תורבץ הוושת, זה פשוט הוושת. עד כאן ההקדמות. עכשיו ניגש לנושא עצמו. השאלה היא, מה קורה אם שחטנו וראינו שיש נקב באזור שנקרא תורבץ הוושת? מתי זה פוסל? אז רב אומר, זה פוסל במשהו. כלומר, גם נקב קטן פוסל. לפי שמואל לעומת זאת, זה פוסל רק אם נחתך רובו. עוד פעם, לפי רב זה פוסל במשהו, לפי שמואל זה פוסל רק אם נחתך ברובו. עכשיו, הדעה של שמואל מאוד מובנת. לדעתו, תורבץ הוושת זה בכלל לא חלק מהוושת, אי אפשר לשחוט שם, וממילא אין איזה תדינים של הוושת. בוושת הנקב מטריף אפילו במשהו, אבל בתורבץ הוושת צריך נחתך רובו. זו דעת שמואל. מה דעת רב שאומר שזה פוסל במשהו? אז כאן יש שתי שיטות בגמרא. שיטה ראשונה שהגמרא אומרת אחרי זה שזה רב יהודה, זה שלפי רב, התורבץ הוא גם לגמרי חלק מהוושת ואפשר לשחוט שם, וממילא גם שם נקב מטריף במשהו. זאת שיטה אחת, עוד רגע נראה מה הבעיה הייתה. שיטה שנייה זה של רב תבות, שהוא אומר את זה על פי רמי בר יחזקאל, וזה שגם לפי רב יהודה, רמי בר יחזקאל, וזה שגם רב מודה שאי אפשר לשחוט בתורבץ הוושת, אבל בניגוד לשמואל שאומר שזה בכלל לא חלק מהוושת, לפי רב זה כן מוגדר כחלק מהוושת, לכן גם שם נקב מטריף במשהו, אבל למרות שזה חלק מהוושת, מבחינת השיעור של המקום שבו אפשר לשחוט, זה מחוץ לשטח, שם אי אפשר לשחוט. עד כאן שתי השיטות, עוד פעם שנזכור, לפי שמואל תורבץ הוושת זה לא חלק מהוושת, וממילא זה לא פוסל במשהו אלא ברובו, לפי רב לעומת זאת זה פוסל במשהו, ולמה? אז שיטה ראשונה, כי זה לגמרי חלק מהוושת, אפשר לשחוט שם, וממילא כמו כל הוושת זה מטריף במשהו. שיטה שנייה, זה אמנם חלק מהוושת ולכן זה מטריף במשהו, אבל לשחוט שם אי אפשר. עד כאן השיטות. עכשיו לסיום, רק נראה למה עברנו מהשיטה הראשונה בדעת רב לשיטה השנייה, כי הגמרא מספרת שלבני רב עוקווה היה שור, והשוחט, אולי בטעות, שחט בהתחלה קצת בתורבץ הוושת, ואז את רוב החיתוך הוא עשה בוושת עצמה, והם באו לרבה, ורבה החמיר והטריף להם. ולמה הוא הטריף? אז לפי השיטה הראשונה, זה באמת לא מובן, הרי בין לרב ובין לשמואל, זה אמור להיות קשר. לפי שמואל, הרי התורבץ פוסל רק ברובו, והוא לא שחט שם רובו, הוא שחט רק טיפה, ואז עבר למקום הנכון, לכן זה אמור להיות קשר. ולפי רב זה עוד יותר אמור להיות קשר, כי הרי תורבץ הוושת זה לגמרי חלק מהוושת ומותר לשחוט שם. אז מה פתאום רבא פסל? הרי רבא לא יכול מצד אחד לומר שזה לא נחשב חלק מהוושת, כמו שמואל, אבל מצד שני להחמיר גם כמו רב שזה פוסל במשהו. הרי בזה הוא בעצם לוקח שתי חומרות סותרות, ונאמר על מי שלוקח שתי חומרות סותרות, הכסיל בחושך הולך. לכן עברנו לשיטה השנייה, ואז זה מאוד מובן. רבא פסק כמו רב שתורבץ הוושת נחשב חלק מהוושת והוא פוסל במשהו, אבל מצד שני אי אפשר לשחוט שם, ולכן גם אם הוא רק שחט קצת בתורבץ הוושת ואז עבר למקום הנכון, בכל זאת זה טרף, וכך באמת פסק רבה. בזה הגענו לאמצע ממדלת עמוד א', סיימנו את הסעיף השישי של השיעור, נעצור כאן. מחר נמשיך ונעסוק באזור בוושת שבו אפשר לשחוט. בינתיים נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשישה סעיפים. בחלק הראשון דיברנו על שמונה סוגי הטריפות הכלליות, שזה דרוסה, נקובה, חסרה נטולה, קרועה, נפולה, פסוקה ושבורה. לגבי לקוטה שבכליה, כלומר מוגלה בכליה, רחיש בר פאפה אומר שזה טריפה, אולה אומר שזה לא, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על אחד מסוגי הנקבים, שזה נקב בכיס המרה, שבזה יש מחלוקת. לפי המשנה ורבי יוסי ברבי יהודה זה טריפה, לפי רבנן זה לא טריפה. רבנן רצו להוכיח שזה לא טריפה מאיוב, שכביכול אומר שהמרה שלו נשפחה, והנה בכל זאת הוא חי, כלומר הוא לא טריפה, אבל רבי יוסי ברבי יהודה דוחה את זה ואומר, שם זה היה נס, אל תוכיח מאיוב. ורבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן באמת פוסק, כמו רבי יוסי ברבי יהודה, שזה כן טריפה. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, בדרך אגב, ראינו עוד שלוש מימרות של רבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן. מימרה אחת, אם ניטל הכבד, אז אם נשאר חלק ממנו, זה לא טריפה. כמה צריך להישאר? לפי המשנה שלנו משהו, לפי המשנה בנו ד' צריך כזית, ורבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן פסק כמו המשנה שם. מימרה שנייה, אם המרה נקבע, שאמרנו שלפי דעתו זה מטריף, אומר רבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן, אם כשזה ניקב, היה הכבד צמוד לזה, כך שזה סותם את הנקב באופן קבוע, אז זה לא מטריף. זאת מימרה שנייה. מימרה שלישית, גם כן לגבי נקבים בקורקוון יש שתי שכבות, ואומר רבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן, בשביל שזה יהיה טריפה, צריך שהנקב יעבור את שתי השכבות, ולא רק באחד מהם. ורבו אומר דבר דומה גם לגבי הוושת, שגם שם יש שתי שכבות, והגמרא שואלת על שני המקרים, הקורקוון והוושת, מה אם באמת יש נקב גם בשכבה הפנימית וגם בחיצונית, אבל לא זה מול זה. אומר זוטרה בשם רב פאפה אמר שבוושת זה יהיה כשר, בקורקוון זה יהיה טריפה. רבשי אמר בדיוק להפך, בוושת טריפה, בקורקוון כשר. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, אגב זה שהזכרנו עכשיו את רבא לגבי הוושט, הגמרא מביאה עוד שתי מימרות של רבא. מימרה אחת, אם היה נקב ועלה עליו קרום, זה לא עוזר, זה עדיין טריפה. מימרה שנייה, במה שהספק תרוסה, אז בגמרא בנון ג' יש מחלוקת, לפי רב לא חוששים ולפי שמואל חוששים, אז לפי שמואל שחוששים וצריך לבדוק את הוושט, האם יש סימן אדום, אומר רבא, צריך לבדוק אותו בחלק הפנימי של הוושט, כלומר בלבן, ולא בחלק החיצוני האדום, כי שם אי אפשר להבחין. זאת מימרה שנייה של רבא. ואגב זה סעיף חמישי, מתי חוששים לספק טריפה? אז לגבי ספק תרוסה, הרגע אמרנו, לפי רב לא חוששים, לפי שמואל חוששים. מה לגבי ספק ניקב? כלומר, שחטנו ומצאנו קוץ תחוב מבפנים בתוך הוושט, האם צריך לבדוק את החלק החיצוני? אומר אולה שלא. לבמה יש חזקת כשרות, אין צורך לחשוש. על זה הגמרא שאלה שתי שאלות מדיני טרפות. שאלה אחת, למה בדרוסה חוששים וכאן לא? אומרת הגמרא, באמת גם בדרוסה לא חוששים. כלומר, אמרנו הרי שבדרוסה זה מחלוקת, אז אולה סובר כמו רב שגם שם לא חוששים. שאלה שנייה, למה כשהוא שחט ואחרי זה בדק את הסכין וראה שהיא פגומה, אז חוששים שגם בשחיטה הייתה פגומה ומת טריפים, עונה הגמרא, כי שם יש ראות הברורה, הנה הסכין פגומה. כאן לעומת זאת אין שום ראות הברורה, ולכן לא חוששים. אלה שתי הקושיות מדיני טריפות. הגמרא שואלת עוד שתי קושיות מדיני כשרות, ותומה ויונה גם עליהם. ובסעיף השישי והאחרון, דיברנו על תורבת צוושת. בהתחלה הסברנו איפה זה, ואחרי זה ראינו מחלוקת שלפי רב נקב בתורבת צוושת פוסל גם במשהו, לפי שמואל רק ברובו. את שמואל הבנו כי לדעתו תורבת צוושת לא נחשב חלק מהוושת, ולכן שם נקב לא מטריף במשהו. ברב לעומת זאת ראינו שתי שיטות. שיטה אחת זה שלפי רב גם תורבת צוושת זה לגמרי חלק מהוושת, אפשר אפילו לשחוט שם, ולכן מובן שזה גם מטריף במשהו. הבעיה עם זה שיש סיפור שרבא הטריף במה שנשחטה קצת בתורבת צוושת, ואז את הרוב לא בתורבת צוושת, ואם נאמר שלפי רב אפשר לשחוט שם, אז לא ברור למה רבא פסל. ממילא שיטה שנייה ברב זה שבאמת תורבת צוושת נחשב חלק מהוושת, ולכן הנקב שם פוסל במשהו, אבל אי אפשר לשחוט שם. ולפי זה מובן למה רבא הטריף, כי זה נשחט קצת בתורבת צוושת, ואי אפשר לשחוט שם, וממילא הנקב שם פוסל במשהו. עד כאן השיעור. לסיום רק נאמר, אם יש לכם חברים שלומדים דף יומי או שרוצים ללמוד דף יומי, תשלחו להם את הכתובת של האתר או של קבוצות הוואטסאפ או של הטלפון שבו אתם מקשיבים לשיעור. אתם הדרך היחידה שלנו להפיץ את השיעורים. כל טוב.